ימין רוצה להיות ממלכתי, באמצע מלחמה לא לדבר, באמצע מלחמה לא לעשות שינויים, צד השני לא מעניין אותו, באמצע מלחמה, בתחילת המלחמה, בסיום המלחמה, ביום הכיפור הוא חדור מטרה, אוקיי? בכל תנאי, בכל מצב, בכל הכוח. עכשיו אתה רוצה לעשות שינוי, אתה צריך להיות ככה, לא אתה הרב אביעד, אלא כאילו המחנה, הימין. הוא צריך להיות ללמוד למשול, ימין לא יודע למשול.
שלום לכל הצופים, שוב אנחנו בסדרת הפודקאסטים שלנו במסגרת המלחמה, שתכף נשמע כרגלנו את האורח שלנו להיום, איך הוא מגדיר אותה, איך הוא קורא לה, זו מלחמה שבינתיים ללא שם, השם חרבות ברזל כבר סיכמנו שהוא לא רלוונטי, זו מלחמת זהות אמיתית ומשמעותית, היסטורית, ברמה של מלחמת העצמאות, לא פחות מכך. היום אנחנו באמת זוכים לארח את אליהו יוסיאן. אני חושב שאין אחד מהצופים, אחד מכם שלא שמע את השם הזה, ויותר מכך את הרעיונות שאליהו מביא איתו, גם כמי שעלה בעצמו מאיראן, גם כמי ששירת ב-8200 באמן וקיבל פרס ביטחון ישראל, כיום גם חוקר. חוקר וחבר תנועת הביטחוניסטים. שלום אליהו, מה שלומך?
שלום וברכה, רק ליתר דיוק עם חברה יותר טובים ממני, קיבלנו את הפרס, אבל בסדר.
כן, אין תורה נקנית אלא בחבורה, אומרים חז"ל, וכנראה שעשיתם עבודה חשובה וטובה. אנחנו נדבר גם על אמן במלחמה הנוכחית, יש לנו באמת הרבה נושאים לדבר עליהם, מכיוון שאתה באמת אישיות רב תחומית, ואתה מביא קול, עושה את זה גם בהצלחה, מביא קול שהוא מאוד חשוב וקריטי לביטחון ישראל ולתודעה של עם ישראל. נתחיל באמת בהתחלה, אתה נולדת באיראן, אנחנו מכירים את המדינה הזאת כמדינה שלא אוהדת אותנו בלשון המעטה, וזה לא התחיל בדורנו, יש פה בעצם אידיאולוגיה שלמה, אידיאולוגיה איסלאמית שלמה, זה לא המן, הרשע שרצה להשמיד את כל היהודים, וכן מצד שני אותה אנטישמיות. איך אתה כיליד איראן, בעצם שחווית את איראן בילדותך, רואה את איראן של אז ואיראן של היום, ומה אנחנו כיהודים, כישראלים, צריכים, למה אנחנו צריכים לשים לב בעת הזו?
תשמע, איראן של אז או איראן של היום, אני רוצה לשייף את השאלה טיפה יותר. התשובה שלי נוגעת למשטר, זאת אומרת, אז המשטר של אז והמשטר של היום. איראן כאוכלוסייה 90 מיליון זה סיפור הרבה יותר מורכב, 90 מיליון אנשים, 70 קבוצות אתניות, 70 להגים שונים ומשונים, ואין סוף תפיסת עולם, חילוני שלהם, מסורתי שלהם, דתי שלהם, זה סיפור אחר כל מקרה לגופו. אבל מה שכן לטובת השאלה שלך, תשמע, ברמת העיקרון, אם היו שואלים חודש, אני תמיד אומר את זה, אם היינו שואלים חודש לפני עליית גרמניה הנאצית לשלטון, האם אתם, יהודי אשכנז, מאמינים שגרמניה הנאצית תעלה לשלטון וישמיד 6 מיליון יהודים, מה היו אומרים? חודשיים לפני עליית גרמניה הנאצית לשלטון, סביר להניח כולם היו אומרים ברוב המובהק לא מאמינים. מה שכן ברגע שגרמניה הנאצית עלתה לשלטון, וברגע שהייתה לה היכולת לבצע את התוכניות שלו, הוא השמיד. הם אמרו לפני? כן. הם מתכוונים לזה? כן. הם השיגו את היכולת? כן. אז ברגע שמשיגים את היכולת מיישמים. אני טיפה קופץ גם, תמיד אומר חמאס, או ערבי עזה וערבי יוש, תמיד אומרים, רוצים את השמדתנו, אומרים בפומבי, כן, באמנת חמאס, באמנת פתח, גם רשמו את זה, בהוראת התפעול שלהם, כן, ובכל הזדמנות גם שיש להם זמן, מיישמים את מה שאמרו ואת מה שרשמו, הכי פשוט שיכול להיות. עכשיו אני חוזר למשטר האיראני. 40 שנה הם אומרים שדורשים רוצים את השמדתנו? כן. הם רשמו גם כחלק מאסטרטגיה ארוכת טווח שלהם. כן, בכל הזדמנות אפשרית גם שיש להם זמן והזדמנות על ידי מיליציות שלהם, באופן ישיר שלו או באופן עקיף שלו, הם מיישמים את זה. לכן גם במובן הטקטי וגם במובן האופרטיבי וגם במובן האסטרטגי, אסור לזלזל לרגע גם למשטר וגם לשלוחותיו.
אז אני אחבר את זה טיפה לשאלה שלי ותכוון אותי אם אני צודק, ותכף גם נגיע למלחמה של היום ולשם שלה, איך שאתה מגדיר אותה וקורא לה. אבל בעצם אתה אומר, בין איראן של אז ואיראן של היום, זאת אומרת, מאז שהאייתולות עלו לשלטון, אין שום הבדל. הם מתקדמים בראייה ארוכת טווח, שזה דבר שאני באופן אישי, כמי שלא כל כך מבין באסלאם, אבל שם לב למוטיב המרכזי הזה, שהם מסתכלים הרבה מאוד אחורה על ההיסטוריה המוסלמית, שואבים ממנה השראה, ומסתכלים הרבה מאוד קדימה. זאת אומרת, יש להם את הסבלנות, הם מתנהלים צד אחר צד, סטפ בי סטפ, אל המטרה, וזאת לעומת התפיסה המערבית, הפוסט-מודרנית, הפרוגרסיבית, שאצלנו בוודאי לוקים בה, שרוצים את הכל עכשיו, רוצים את הכל כאן ועכשיו, וממילא גם על האויב מסתכלים בצורה כזאת של כאן ועכשיו. אז אם האויב עכשיו מוכר לי שקט, אז הוא לא מתעתע בי, אלא כנראה הוא רוצה כמוני את השקט עכשיו. אבל אם אני מבין נכון את התשובה שלך, איראן זה בעצם ממלכה מוסלמית קלאסית, שבעצם עובדת לטווח הארוך מאוד, וברגע שיש לה את היכולת, אני שולפת את החרב המוסלמית, הקלאסית, ומכה בנו, אני צודק?
כן, אבל אני רוצה טיפה להוסיף, זה לא עניין של הממלכה המוסלמית, וגם זה לא עניין דתי בלבד. בכלל האזור הזה זה אזור של אורך רוח וצדקת דרך. לצורך הדוגמה אני אומר, אני לוקח בכלל למגרש הדתי שלנו. לפני כמה זמן, זה פחות או יותר לפני 1500 שנה, תקן אותי אם יכול להיות יותר אפילו, שרשמו את אגדת פסח, נכון?
כן, תקופת התלמוד.
המשפט האחרון שלו רשום עד שנה הבא ירושלים הבנויה. משפט מאוד פשוט כחלק מהתפילות. אבל אני רוצה לקלף את זה. זה לא עניין האסלאמי, אלא עניין התיאולוגי. במובן התיאולוגי, דתי לאומי, לזמן אין משמעות. מי שרשם לפני 1500 שנה, עד שנה הבא ירושלים הבנויה, הוא לא התכוון אמיתי עד שנה הבא הוא יהיה בירושלים הבנויה. אבל הוא התפלל לזה. אז הוא בונה נרטיב לעצמו ולדורי דורות. עכשיו תתאר לעצמך, יהודי עולם בגלות היו תחת רומאים ואשורים ובבלים ונאצים וערבים ונוצרים ומי שיהיה ולא יהיה. תסתכל לאורך הזמן, גם 1500 שנים האלה היינו במצבים שפלים לגמרי, עד כדי כך שההיסטוריה אומרת אפילו לא היו מאשרים לעשות ברית. ובכל הזדמנות הם אמרו עד שנה הבא ירושלים הבנויה. עכשיו יכול להיות הבן אדם שניסח את זה או אנשים שניסחו את זה, לא ראו. אז הילדים שלהם אמרו עד שנה הבא ירושלים הבנויה. ילדים לא ראו, אז נכדים אמרו. נכדים לא ראו, אז נינים אמרו. זה בניית נרטיב לאומי שדורש אורך רוח של 1500 שנה וצדקת דרך. עכשיו בעולם המערבי, תן את המשפט הזה למישהו, לצורך הדוגמה, לא אמונתי. זה לא אמונתי, זאת אומרת, לא בהכרח דתי שמאמין בלעשות נטילת ידיים. אמונתי בתפיסה לאומית. בא ואומר, תקשיב, לפני 1500 שנה, אם היה נולד, היה אומר, איזה שנה הבאה ירושלים הבנויה? פה אני תחת רומאים. לא יכול להיות שנה הבאה ירושלים הבנויה. אחרי שנה, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים, ברגע שרואים לא מסתדר עם היגיון הלוגי, היו מעוזבים. לכן הסיפור, אפילו אני מוסיף, תסתכל יוקר המחיה במדינת ישראל, בתפיסה המערבית, בגלל יוקר המחיה אנשים עוזבים ללונדון או לברלין. עכשיו 1500 שנה עם דור אחרי דור לא עזב את ירושלים, לא הפך אותו ללוס אנג'לס ולא לוושינגטון ולא לצרפת ולא ללונדון ולא לפריס ולא לשום מקום אחר. בניית נרטיב תיאולוגי לאומי שלא מחליפים אותו. בתוכו אינסוף אורך רוח, אינסוף צדקת דרך. עכשיו אני מחבר לשאלה שלך. שאלה שלך זה לא רק אסלאמי, אלא גם תפיסה תרבותית. איראנים אפילו בשחמט שלהם שהמציאו, אם אתה תסתכל בתחרויות בינלאומיות, שבועיים, שלוש שבועות משחקים. עכשיו השעון הקטן שאתה רואה ששמים ליד שחמט, המערביים הכניסו את השעון הזה. שחמט המקורי האיראני אין לו את השעון. שבועיים משחקים, שלוש שבועות משחקים, אורך רוח. שותקים ומשחקים. עכשיו לטובת מה משחקים? לרצוח את המלך של צד השני, צדקת דרך. שלוש שבועות שני אנשים יושבים, שותקים, משחקים בשביל לרצוח את המלך של צד השני. לכן זה לא רק אסלאם, זה בא גם מיהדות, זה בא גם מתפיסה תרבותית, וזה הרבה יותר מורכב מזה.
עכשיו נגיד מה... לך יותר מזה, אליהו, נגיד לך יותר מזה. דיברת על היהדות, דיברת על ההגדה של פסח, שהתחילה גם, כבר המשנה מזכירה אותה, וזה כמובן התגבש בתקופת המשנה, התלמוד וה... גאונים, אבל כל התפילות שלנו, ותחזן עינינו בשומחה לציון ברחמים, יותר מזה אנחנו אומרים, בונה ירושלים. התפיסה שלנו היא שהדברים קורים עכשיו, כמו שרב קוק כותב, שהציפייה לישועה היא הישועה בעצמה. אני חי את העתיד, אז אני חי אותו עכשיו בהווה. לדעתי, המוסלמים, שהם כמובן גלגול של דת המונותאיסטית שבאה לחכות אותנו, היהודים, אחרי שהם הכירו גם את הנצרות וגם את היהדות, הם למדו את זה מאיתנו, אני לא יודע איך הם התנהלו כעובדי אלילים לפני שהם אימצו את האסלאם, אבל דיברת על לרצוח את המלך, דיברת על הניצחון, לאיך הדת שלהם הפכה להיות, מרכז הדת שלהם הפך להיות רצח של יהודים, איך זה הפך להיות המטרה שבשבילם מוכנים לחכות, הרבה מאוד שנים, ולבנות כוח, ולבנות כוח, ולבנות כוח, עד שהם יכולים להפעיל אותו. מה האידיאולוגיה?
זה לא מרכז הדת שלהם. תלוי את מי אתה שואל, איזה מוסלמי, ותלוי איזה נרטיב דתי. להבדיל אלף הבדלות. התנך, אותו תנך, אבל אומרים יש 70 פנים לתנך. יוצא ממנו מנטורי קרתא, עד כיפה סרוגה, עד כיפה שחורה וכדומה. אז תלוי באינסוף זרמים בתוך האסלאם הזה. לצורך הדוגמה, סעודים אוטוטו יחתמו איתנו הסכם שלום. לעומת זאת, לצורך הדוגמה, עזדים בונים נרטיב אחר. מה הם עושים מהדות? זה סיפור גדול מאוד.
סליחה על השאלה, לדוגמה טובה, אליהו, סליחה על השאלה. הסעודים, כי אני שמעתי מישהו שאמר, גם הסעודים, הם מתנהלים במציאות של כאן ועכשיו, מתאים להם עם האמריקאים והקואליציה ונגד איראן וכו', מתאים להם ההסכם שלום איתנו, אבל בתפיסה הבסיסית, הם מוסלמים שהיו רוצים גם לנצח אותנו. אני טועה?
אתה לא טועה, אני חייב לדייק. הישות הציונית זה ליבת הבעיה של תפיסה אסלאמית, לא היהודים. כי היהודים והנוצרים יכולים להיות במדינות ערביות מוסלמיות. לצורך הדוגמה, יהודי איראן הם תחת מוסלמים פרסים שיעים, יהודי מרוקו או יהודי עיראק היו תחת מוסלמים ערבים סונים, וחיו שנים על גבי שנים. לכן הסיפור הוא לא היהודי והיהדות, אלא הסיפור הוא הישות הציונית של היהודים. ומה הסיפור? שעכשיו זה התנגשות הלאומית הדתית שלהם. האדמות של מדינת ישראל נחשבים דארול הרב או דארול כופר. עכשיו, האדמות האלה על פי תפיסתם במובן התיאולוגי שייך לאסלאם. כל עוד אני ואתה מחזיקים ב באדמות האלה כישות ציונית, יש להם בעיה עם זה. לכן לרצוח יהודים זה לא ליבת העניין. כי עובדתי יהודים גרים באיראן וגרו בעיראק ובמרוקו ומדינות ערב ומוסלמיות ופורסיות וכדומה. הסיפור הוא שלא רוצים אותנו כישות. עכשיו מה כישות לא רוצים? שזה דארול הרב ודארול כופר, זה חלק הראשון. חלק השני, כי אסלאם תמיד הייתה בתחרות מול נצרות, על שליטה, על כוח. הם רוצים לראות את היהודים לטובת הדיון שלנו, גם נוצרים, תחת שלטון אסלאמי, תחת אוטופיה אסלאמית. אז אצל מי יהיה המפתחות על אדמה הזאת? זה ליבת השאלה. אתה היום המחזיק המפתח במדינת ישראל. אתה בעל הבית. אתה הבוס במובן התיאולוגי, היהודים. ולא הולך להם. לא יכולים לקבל במובן התפיסתי האסלאמי שיש ישות ציוני שמחזיק במפתח. בדומה למלחמות בין נצרות לאסלאם, שבדיוק על זה היה. על מי יהיה בעל הבית? הנוצרים יחזיקו במפתחות או המוסלמים יחזיקו במפתחות?
אני חושב שאתה כבר עונה לי על השאלה הבאה, כי אני באמת רציתי להתעניין במה שקורה באירופה. אנחנו תמיד הסתכלנו על אירופה שהולכת ונכבשת תחת זרמים מוסלמיים, בגלל חולשתה הפרוגרסיבית, וזה בדיוק מה שקרה בישראל.
כולם אומרים פרוגרסיבי. לא, בגלל חולשתה ליברלית. תקשיב, ליברליזם, תמיד אומר, ליברליזם זה מחלה.
זה התפתחות מאוחרת של הליברליזם, כי הפרוגרס הוא בעצם לוקח את הליברליזם והופך אותו, בעצם נותן שליטה לכל מה שנתפס כמדוקה. ואז אומר, לפליטים מוסלמים, אני חושב שאתה ואני ליברלים במובן של... של חופש הדעה
והסכמה לא, 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 אני לא ליברל, לא, אחי, לא, אני מתעמת המונח הזה. אני לא ליברל.
אפשר לדון, אבל אני חושב שאם היית נתקל באדם ליברלי, בסדר, במובן המילולי של העניין, הבעיה שלך הייתה הרבה פחות קשה מאשר אדם שהוא פוסט-מודרני ופרוגרסיבי, אבל באמת אפשר לשים את זה בצד. אני רק אגע שנייה בהבדל בין אירופה לבין ישראל. אני חושב שאתה עונה לי על השאלה הבאה, מכיוון שאירופה נכבשה על ידי האסלאם, לא בחרב כמו שקרה בתקופת אל-מואחדין שהגיעו עד ספרד, אבל גם אירופה היא מתחלקת לפי התפיסה הדיכוטומית המוסלמית בין דאר אל-חרב ודאר אל-כופר, כמו שאמרת. כל אדמה על הגלובוס היא לכאורה מתחלקת, והשאלה היא למה דווקא ישראל? אתה מחדש לי דבר שאני לא ידעתי, שהיהודים, ושוב, זה לא, להציג את זה שיהודים יכולים לחיות תחת, יהודים לא יכולים לחיות בגלות. יהודי שמביא את עצמו לידי ביטוי הוא יהודי לאומי. הלאומיות היא חלק אינטגרלי מהזהות היהודית. ולכן זה שהם מוכנים לקבל את הדימי, דהיינו את היהודי שנמצא תחתם, זה לא רבותה, מכיוון שבסדר, יהודי שלא מביא את עצמו לידי ביטוי, נמצא בבית קברות של הגלות, זה דבר שהוא, הם ישמחו לקבל אותו, אבל אנחנו יהודים, יהודים אמיתיים שחיים חיים לאומיים, אבל אתה מחדש לי שיש להם רצון בדווקא לשלוט ביהודים, מכיוון שזה המפתח מבחינתם לשליטה גלובלית, גם על הנצרות שהיא נבעה מהיהדות. אני מנסח את זה נכון? זאת אומרת, היהודים
כן, הם אבל העניין... אם הנוצרים גם היו במדינת ישראל, היו נלחמים נגד הנוצרים. וההיסטוריה הוכיחה שאכן היה דבר כזה של סליביון וזה. זה לא משנה מי יהיה פה. אם הנוצרים יהיו, המלחמה הזאת תהיה כפי שהייתה. אם היהודים יהיו כפי שיש, המלחמה הזאת קיימת. זה סיפור הרבה יותר...
אתה מדבר על האדמה של ארץ ישראל, אז בוא נדבר על ארץ ישראל. אתה אומר שהנקודה זה ארץ ישראל.
נכון, האדמה הזאת... נכון, האדמה הזאת אצל מי המפתח שלו?
אז תסביר לי, מה יש להם האדמה הזאת דווקא? הרי ירושלים היא לא באמת עיר מקודשת עבורם, היא לא כתובה בקוראן. ומה עורר אותם דווקא עכשיו לבוא ולהילחם נגד מדינת ישראל כמי שיושבת על אדמות ארץ ישראל. מה יש להם מאדמת ארץ ישראל דווקא שאין להם באירופה או באמריקה או ביפן?
יש פה סוגיה מאוד מורכבת. השאלה שלך זה שאלה מורכבת מאוד. יש לו כמה זוויות. אם אתה שואל את האיראני המוסלמי, תומך משטר, סלש משטר, בשבילו ירושלים, ישראל, זה תירוץ. אם אתה נכנס לבית של ערבי ישראל, ערבי עזה, ערבי יוש, יש להם המון תמונות של אקסה, על אקסה. בבתים של איראנים כמעט ואין. אוקיי? המוסלמי שלו, הדתי שלו ולא דתי שלו, 90% אין. זאת אומרת, בתפיסה התרבותית האיראנית, בכלל ירושלים או אל אקסה, זה לא ליבת העניין. גם, אוקיי? אז זה חלק הראשון. חלק השני, על פי הדת השיעי האיראני, אל-אקסא זה מקום רביעי על פי קדושה. רביעי. אפילו לא ראשון ולא שני. לכן, בראייה איראנית, הסיפור של שחרור אל-אקסא זה תירוץ לשליטה אימפריאליסטית על מזרח התיכון. זה דלק בשבילהם לפמפם ולחזק מיליציות כדי לבנות מיליציות שיעיות וסוניות לטובת עצמם ואינטרסים הלאומיים האימפריאליסטיים השיעיים שלהם. זה במבט האיראני השיעי, הדתי. עכשיו יש מבט אחר, זה מבט של ערבי סוני, אם אפשר להגיד חילוני. ערבי סוני חילוני לא מעניין אותו, בדומה לצורך הדגמה למשטר של מצרים. המשטר של מצרים לא מעניין אותו שחרור של אל-אקסא, עם כל הכבוד. מלך ירדן גם לא מעניין אותו שחרור של אל-אקסא. אסד גם לא מעניין אותו שחרור של אל-אקסא. אז יש זרם גם, אם אפשר להגיד, מוסלמי, סוני, אבל דגם חילוני, גם הוא לא מעניין אותו. אז למה הוא נלחם על זה? בגלל דעת הקהל העולמי של ערבים מוסלמים שברובם הם דתיים. עכשיו בואו נגיע לערבים מוסלמים דתיים הסונים. מה הסיפור שלהם? על פי אסלאם ערבית מוסלמית סונית, כל הקונספט של ירושלים ועל אקסה זה המקום השלישי על פי קדושה בעולם הסוני. עכשיו מה הסיפור? נכון שלא מופיע בקוראן. נכון שזה מקום השלישי. נכון. אבל האדמה הזאת שהיה דארול אסלאם, עכשיו המפתח שלו אצל מי? אצל אבן אל-יהוד. יש על פי תפיסה מוסלמית כל מקום שנביא מוחמד כבש והביא אסלאם לאותו מקום, אסור להיות לא בידי מוסלמים. זה מוגדר דארול אסלאם. לא משנה הנביא מוחמד מתי הגיע ומתי כבש ואיך כבש. כל מקום שנביא מוחמד כבש והביא אסלאם, הוא מוגדר דארול אסלאם. אסור לאבד את אותו אדמה. עכשיו, מוחמד הנביא הגיע לירושלים, כן. מוגדר דארול אסלאם, כן. הם איבדו את המפתחות, היום זה דארול יהוד, כן. הם חייבים להחזיר את המפתח לדארול אסלאם. כדי להחזיר את המפתח לדארול אסלאם, איזה מקום קדוש, נכון שלישי ולא ראשון, נמצא פה מסגד אל-אקצא. אז עכשיו זה בולט, זה מאפיין בשביל לפמפם את הסמל של החזרת דארול יהוד לדארול אסלאם. אם לא, אם אתה רוצה להתעמק רק במבט הדתי, אין תירוץ. אבל מעבר למבט הדתי, יש מבט של דתי לאומי, החזרת דארול יהוד לדארול אסלאם.
הבנתי. כלומר, אתה אומר שהר הבית, ולכן אנחנו תכף אנחנו נגיע לאיך שהאויב כינה את המתקפה תופן אל אקצה. הר הבית זה בעצם הצומת הכי מרכזית כיום, שאליה מתרכזים זרמים אסלאמיים שונים, כל אחד מהאינטרס שלו, אבל כולם בעצם בסוג של שיתוף פעולה, חלקו באמת אופרטיבי, חלקו רעיוני, אידיאולוגי, ואנחנו מהצד השני. האם יש דוגמאות, מכיוון שהמלחמה בנו היא כל כך עוצמתית, אני רוצה לשאול, האם יש דוגמאות שבהם בעצם עיקר הזרמים המוסלמים מבינים שהם כרגע צריכים להתייאש מהמאבק שלהם, למרות הראייה ארוכת הטווח שלהם, הראייה הדתית, ששוב, לדעתי הם למדו את זה מאיתנו, האם יש נקודה מסוימת שבה בעצם הם מניחים למאבק האידיאולוגי שלהם, עד שתתפתח להם כמובן הזדמנות נוספת, אבל לא בעצם רואים את זה כמטרה המרכזית, האם יש דוגמה כזאת, והאם מדינת ישראל יכולה לשאוף אליה מעבר לצורך להיות חזקים ולעמוד אל מול כל הסערות.
דוגמה כזאת בעולם? לא. אין דוגמה כזאת בעולם. המקרה של ירושלים, אקסה, או כל הקונספט הזה, אני לא מכיר דוגמה כזאת בעולם. אני לא בקי בנצרות, אז בוא נסיר את נצרות בצד, כי אני לא מבין עניין בנושא של נצרות. אבל בעולם של יהדות מול אסלאם וכל התפיסה הדתית, לא, אין דוגמה כזאת. מה כן, לחלק השני של השאלה שלך, האם יש אפשרות שהם יניחו, ואני מגיע שתי דוגמאות. לפני הסכם שלום מול ירדן ומצרים, אם השאלה שלך הייתה קיימת אז, והיו שואלים את הישראלים, האם יכול להיות שמצרים וירדן יניחו אותנו ויעזבו את המלחמה הזאת, מה היינו אומרים? או אותם ישראלים, מה היו אומרים לפני הסכם שלום עם מצרים וירדן? היו אומרים, אני לא מאמין שמצרים או ירדנים יעזבו אותנו בשקט.
אני לא בטוח שהם עזבו בשקט, יכול להיות שגם הם, על אף שהם חילונים, רק לא מזמן קצין בדרגת אלוף משנה אמר לי, תראה מה קורה במצרים, איך הם מתעצמים, יכול להיות שגם הם מחכים לעוד 5 או 10 שנים, אני לא יודע.
אחד, בינתיים יש לנו הסכם שלום. הסכם שלום קר, הסכם שלום חם, רותח, פושר, זו סוגיה אחרת, אבל יש הסכם שלום. עובדתי יש לנו שגרירות שם, ועובדתי יש להם שגרירות פה. עובדתי יש לנו דגל שם, עובדתי יש להם דגל פה. אז בינתיים יש הסכם שלום. זה חלק הראשון. חלק השני, אם היו שואלים את אותם ישראלים לפני הסכם השלום, אף אחד לא האמין. אף אחד לא היה מאמין. אז למה יש הסכם שלום? כלשונך, הזניחו אותנו, כי ניצחנו. ופה ליבת הבעיה הישראלי. מדיניות הישראלית, אני תמיד אומר, מדיניות הצבאית צמרת הפיקוד, אני תמיד אומר, לא יודע לנצח. 30 שנים הראשונות של מדינת ישראל, אם נגיע לזה, שוב פעם אני אדבר על זה, הם ידעו לנצח, בסיבות שלהם, שהסיבה המרכזי, כי הם היו לאומיים, כי רובם הגיעו מברית המעצות, כי תפיסה שלהם היה מאוד סובייטי, כי ידעו איך להילחם, איך לנצח, היה להם אורך רוח וצדקת דרך, למרות שהיו חילוניים, ויש לי אין ספור דוגמאות לתת, אם נגלוש לנושא, אני אביא גם דוגמאות. לכן ניצחו. 30 שנים השניות של מדינת ישראל היום, יש המחלה הארורה הזאת שקוראים לזה חילוניזם, ליברליזם. אני תמיד אומר, בגלל שבליברליזם מביא פלורליזם, ולאט לאט מביא ריבוי דעות. ולאט לאט לוקח ממני את צדקת הדרך האבסולוטי שמגיע לי לנצח, לוקח ממני, ולאט לאט מגיע גם שלב של הזדהות עם הכאב של האויב, ולאט לאט אתה רואה לצורך הדוגמה את גנץ משתתף בטקס עם משפחות פלסטיניות, או לאט לאט אתה רואה, אם אני לא טועה, עמי, כן, העלה איזה פוסט, הוא ממובילי מחאות וכולי, על הרעבת תושבי עזה על ידי ממשלת ישראל, או קבינט מלחמה, או איך שמגדירים את זה. עכשיו, עצם הבעת הזדהות עם הכאב של האויב, מונע ממני לנצח את האויב. כי עכשיו אני משתתף איתו באותו כאב. אז כואב לי להחליב לו, להכאיב לו עוד יותר. ברגע שכואב לי להכאיב לו עוד יותר, אני לא מכאיב לו. שאני לא מכאיב לאויב, אז אויב לא יכנע. הסיפור הוא פשוט. מתי אויב נכנע? מתי אני יכול לנצח את האויב? מתי שמביא אותו לכאבי מוות. עד כדי כך שאויב יבוא יגיד נכנעתי. אני לא אויב שלך, בשלב הזה לפחות. כדי לעשות את זה, אסור לי להזדהות איתו. להזדהות, הזדהות רגשי אסור. הזדהות היסטורי אסור. הזדהות תפיסתי אסור. הזדהות אסור. אבל אין בליברליזם, בפלורליזם. ולכן לא יודעים לנצח. שכחו לנצח. עכשיו, החלק השלישי של השאלה שלך, לכן אמרתי, השאלה שלך מאוד, זה ליבת הפילוסופיה הישראלית לצערי. האם הזניחו אותנו למרות שהסכמי שלום או לא? הסיפור הוא כמה אנחנו נשארים תמיד הכי חזקים, הכי איתנים, הכי צודקים, הכי עם אורך הרוח. זה מה שיש באמנת חמאס, שאמנת חמאס בהלך הרוח שלו, העתק הדבק, הלך הרוח. אוקיי, שלא יפרשו לא נכון, זה העתק הדבק של אגדת הפסח. סבר, או בערבית אומרים סבר, וסומות, או בערבית אומרים סומות. אוקיי? זאת אומרת, סבלנות.
להיצמד לקרקע. כן.
ולהיצמד לקרקע, להיות נאמן לקרקע. סבלנות ולא סובלנות. סבלנות, זה אותו עד שנה הבא ירושלים הבנויה. אין סוף סבלנות. סומות, להיצמד לקרקע או להיות נאמן לקרקע, זה בדיוק אגדת פסח. עד שנה הבא ירושלים הבנויה. לא צרפת, לא לונדון, לא וושינגטון, לא לוס אנג'לס, לא שום מקום אחר. עד שנה הבא רק ירושלים הבנויה. זה גם סומות של אמנת חמאס. וזה האם יישאר הסכמים ויניחו אותנו, תלוי בנו. אחד, מקסימום כוח. אנחנו צריכים להיות תמיד הכי חזקים. שתיים, אורך רוח, סבלנות. אין דבר כזה פיניטו לקומדיה. אנחנו תמיד, כל עוד אנחנו רוצים להיות במדינת ישראל, אנחנו בליבת הקומדיה. אין דבר כזה נגמר הסרט. אנחנו בתוך הסרט הזה, כל עוד רוצים להיות ציוניים, ולהישאר בציון. ודבר שלישי, להיות נאמן לקרקע. אין דבר כזה להחליף את זה ולרדת מהארץ. באף סיבה. צריך להיות נאמן לשטח הזה. ולכן השאלה שלך זה שאלה מאוד מאוד מורכבת. שהמורכבות הזאת, איך שאני מסתכל לשאלה שלך, נוגע אך ורק לשולחן של היהודים במדינת ישראל, לא קשור לאויבים. אני בלי ציטוט של שם של בן אדם, אומר, אחד האנשים שהיה בחתימת הסכם אוסלו, באותו מעמד היה בחדרי חדרים, אמר שרצו לחתום על הסכם, אחד הנציגים של אחד מדינות ערב שהיה שם, בא אליו, נתן לו ככה על הכתפיים ואמר אדון איקס, הוא אמר כן, המוסלמי, הנציג של אותה מדינות ערב, אמר, אני מקווה מאוד שאנחנו חותמים הסכם שלום עם ישראלים של 67 ולא ישראלים של 73. יש מצפים מאבן אליהוד להיות אותו ג'וקר של 77, אם אנחנו נשדר חולשה, להוכיח שאנחנו לא הכי חזקים, להראות להם שאין לנו אורך רוח, אין לנו סבר, להראות להם שאין לנו סומות, אין לנו היאחזות בקרקע, אין לנו נאמנות לקרקע, להראות להם שאנחנו לא דגם 67 אלא 73, הלך עלינו, הלך עלינו. לכן שאלה שלך, איך שאני מסתכל, נוגע לשולחן של היהודים.